בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את רינת נחום. רינת נחום מומחית בעולם התעסוקה, ניהול קריירה והעצמה אישית ותעסוקתית. רינת היא הדאנטר ועוסקת בגיוס והשמת עובדים בתפקידים ניהוליים. אז קודם כל שלום, שלום רינת, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
בוקר טוב, תודה שהזמנתם אותי.
אוקיי, אז לפני שאנחנו הולכים להיכנס לנושא של ניהול קריירה בכלל ודנטים בפרט, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. יודע שיש לך הרבה מה לספר, אז ככה תענייני אותנו קצת.
אני למעשה התחלתי את האבולוציה התעסוקתית שלי בשלהי שנות ה-80, בואכה 1990, ממש ערב מלחמת המפרץ. אני זוכרת את זה ממש כאנקדוטה שעיצבה את האישיות שלי. אני הגעתי כנערה צעירה, נטולת תארים אקדמיים ונטולת ניסיון תעסוקתי, ובאתי עם אמביציה מאוד גדולה. אז עוד התאפשר לבוא למי שלימים היה הבוס שלי ולהגיד לו, תגייס אותי אליך, אתה לא תצטער על זה. אין, הסיסמאות האלה כבר לא קיימות באפריל 2016. ואז הוא אמר לי, אני לא יודע מה לעשות איתך, אין לך ניסיון, את לא עסקת בשום דבר, אני לא... אז אמרתי לו, תקשיב, אני מוכנה לעשות כל דבר, חוץ מלהגיש קפה ולנקות המשרד. ואז הוא השיב אותי להיות עובדת טלמרקטינג. כך התחלתי את הקריירה שלי, and the rest is history כמובן. הייתי בשלושה תפקידי ניהול בכירים, רוב הזמן הייתי מנכ"לית וסמנכ"לית, באותה חברה אגב שהמנהל... הוא לימים היה הגאד פאדר שלי, והוא היה המורה דרך שלי. הייתי אז סגן נשיא, אני עבדתי איתו כמעט 20 שנה, בתפקידי ניהול הכי בכירים, ניהלתי P&L עצום, ולמעשה יחד איתו, in between, עברתי כמה מקומות עבודה, אבל רוב הזמן הייתי שם, ספקתי את השפה, שפה ההייטקית, ה-IT, information כן. technology, אני המצאתי את המושג מנמר, CIO, פשוט היה לי קשה להגיד מנהל מערכות מידע ראשי, אז עשיתי קיצור, כן. לימים משתמשים בזה ב-all jobs ומודעות דרושים. הכרתי את עולם ההייטק ממש ברמת שפת אם, ידעתי מי הנפשות הפועלות, ידעתי מי הספקים המובילים, מי האינטגרטורים, דיברתי את השפה והייתי... שותפה להרבה מאוד סיפורים מורשת קרב בעולם הזה. ואז ואז באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד מסוימת, אני חווה משבר. חוויתי לפני אותו משבר שני משברים אישיים שצלחתי אותם, ולא הייתי במוכנות נפשית לקבל החלטות באמת משמעותיות על הקריירה שלי. את שני המשברים הראשונים, אחד זה היה משבר רפואי שהוביל למשבר אישי, שזה היה הגירושים שלי. את המשבר השלישי הבנתי שכנראה אני מקבלת פה איזשהו איתות, אני לא רוצה להגיד מבזק, אבל איתות מהיקום, והבנתי שאני צריכה לערוך שינוי. המשבר היה... הוא משבר שהיה מאופיין בעיקר בזה שהייתי צריכה להתמסר למשהו אחר ולא לעבודה, כי עד אז העבודה גזלה את רוב חיי. זאת אומרת, כן. לא היה לי שום דבר חוץ מהעבודה, והגעתי באמת לשיאים תעסוקתיים שהיו כתובים באמת בעיתונים, והייתי מאוד מרוצה וסביעת רצון מהמיקום התעסוקתי שלי. באותו משבר בשנת 2007 אני נדרשת לערוך שינוי תעסוקתי. זה גם הוביל אותי לאיזשהו, את יודע, לאיזושהי מסקנה. אגב, זה לא איזושהי מסקנה אישית שלי, זה איזושהי טענה רווחת אצל רוב האנשים שעוסקים בפסיכולוגיה, אגב, שאנחנו עורכים שינויים בעיתות משבר. בעת משבר אתה נדרש לעשות שינוי. זאת אומרת, אני לא מכירה אנשים שבוקר אחד קמים, אומרים, אוקיי, אני הולך לעשות ויפסנה בהודו. או, כן, אוקיי, אני עכשיו הולך משהו. לגדל פלפלים בערבה. היה איזשהו טריגר שהוביל לשם. זה לא כן. חייב להיות משבר קטטוני, זה יכול להיות משבר לייט. גם משבר גיל 40, הוא אגב, הוא משבר שאנחנו שמים עליו את הדעת. אנחנו הרקרוטרים, שמים עליו את הדעת, אנשים שבאים עם השאלה פנינו לאן בסובב גיל 40, אני מבינה שהוא מגיע מבושל, והוא אומר עכשיו תורי. כן. אני במשבר שלי, הייתי כבר ממרום גילי בגיל 45, לא הייתי במשבר גיל 40, אבל הייתי במשבר כאם חד הורית, נדרשתי להיות יותר קשובה לצרכים של הבן שלי, ולהיות יותר קשובה אליו, ואז אני זוכרת את עצמי ככה בדרכים, עוד לפני הדרכים, שאני הולכת וחושבת, אני שמה באופן ממש לא סימבולי, את המפתחות על שולחנו של מי שעד אז היה הבוס שלי הרבה מאוד שנים, ואני אומרת לו, פלי, אני הולכת.
אז תגידי שפלי היה הבוס
שלי. פלי הנמר היה הבוס שלי, כן. פלי הנמר, הוא גייס אותי ב-1989. כן. ועזבתי אותו ב-2007. ואני אומרת לו באופן חד-חד משמעי. זאת אומרת, לא הייתה פה שאלה. אמרתי לו, פלי, אני הולכת. ואז הוא אמר לי, לאן את הולכת? מה, את מתאבדת שיעית? הבן שלך בבית חולים? את גרושה? מאיפה יהיה לך כסף? אמרתי לו, פלי, אל תדאג לי. עכשיו, אנשים שאומרים בעת משבר, שבאמת זה חרב, ואת יודע, יושבת לך על הצבא, רואים, אל תדאג, הם... יש משהו מאוד עוצמתי באמירה הזאת. העוצמה האמיתית שהבנתי שקיימת בתוכי היא בעיקר האמונה המאוד גדולה ביכולת שלי לייצר משהו ערכי. בעת ההיא לא ידעתי על איזה ערכים אני הולכת להישען, כן. כדי לייצר, כדי להיות משהו. ואז הוא כמובן אמר לי, טוב, זה כמו הבלדה לעוזב קיבוץ, היא עוד תחזור על ארבע. אמרתי לו, לא, פלי, זה סופי, אני לא חוזרת. ואז גרתי אז בבית יהושע, על כביש מספר 2, בדרך אני אומרת, תגידי לי, מה את משוגעת? מה את עכשיו מתפטר? ובאמת, אני הייתי בדילמות, לא ידעתי אם אני עושה את הדבר הנכון, אבל כאמור, אם לא היה לי את המשבר ההוא, לא הייתי עושה את השינויים. ואני זוכרת שהבן שלי היה בבית חולים, ואני קמה בבוקר, אשכרה על טרנינג, אין עבודה, כי קיבלתי החלטה לא לעבוד, ואני מבינה שמשהו טוב הולך לקרות. בשיא הנומך של החיים, אני מבינה שמשהו טוב הולך לקרות. אז פעם אחת אמרנו שצריך המון אמונה, שאתה מאמין בעצמך. פעם שנייה, זה הדבר שאנחנו נדרשים אליו, זה אומץ. לבצע שינוי. ופעם השלישית, בעודי על טרנינג, משקה עדניות עם קלניות, היה לי את הפשן. הייתה לי, אני הייתי עוד מלאת חיות וחיוניות, וידעתי שאני הולכת להיות משהו גדול. לא ידעתי מה זה גדול, ולא ידעתי מה זה משהו. אבל ידעתי שמשהו הולך לקרות.
כן, אני בטוח שהרבה מהמאזינים היזמים שלנו מצליחים להזדהות בדיוק עם מה שאת מתארת עכשיו.
אז זהו, האמונה בכישורים שלי, האומץ לחולל שינוי, לעשות שינוי, והפשן לא לעצור לרגע, להיות כל הזמן בתנועה, ואני מודה. אני ממרום גילי יודעת שאני כל חיי חיה ברכבת הרים ב-300 קמ"ש. אם הרכבת תיעצר, יכול מאוד להיות שאני אפול. ולכן אני מאמינה שאני כל הזמן צריכה להיות בתנועה, כי כשאני בתנועה, אני, מיטב התוצרים, אתה יודע, אני מרגישה שאני מפיקה את מיטב התוצרים. ואז קורה מקרה. כאמור, המאזינים, אני לא יודעת אם הם יודעים, אבל אנשים המחשבים חיה מדעתי משנת 1980, משהו כזה. אני מצטרפת לחברה ב-1989, ואני למעשה מקימה את החברה, וכל עולם ה-IT, זו הייתה מין חונטה כזאת. כולם מכירים את כולם, כן. וזה סיפורים גם צהוב, גם מקצועי, גם מי אמר, גם כמה הוא מרוויח, גם לאן הוא עבר וכולי, זה הייתה מין חונטה כזו, מין מיליה כזה שכולם מכירים את כולם, ואני כמובן נמצאת באזור הזה, מאוד מזוהה, מאוד מוכרת. ובאותה שנה, ואני עדיין לא יודעת מה אני הולכת לעשות, קורה מקרה שאני קצת פטליסטית, אבל אני מאמינה שיש פה גם השגחה, כי אני אישה שמאוד מאמינה שסתם דברים לא קורים. אני יום שישי בצהריים, אני רואה איזושהי תוכנית אירוח כזאת בטלוויזיה, במקרה באותה שנה זו הייתה שנה שהיא הייתה מאוד קרובה לשנת המשבר, והיו המון פיתורים מאמדוקס, המון המון אלפים, לא רק מאמדוקס, מהרבה מאוד חברות, ובפאנל הזה יושב בחור, אני לא רוצה להגיד את שמו, כי הוא למעשה היה, אני חייבת לו את הקריירה שלי, לא, ולעוד אנשים טובים. אני לא חושבת שהוא יודע שהכל התחיל דרכו, ואז הוא יושב בפאנל הזה, ובוכה על מר גורלו, פיתרו אותי מאמדוקס, ולקחו לי את האוטו, והמשכורת, אתה יודע, הוא היה איפשהו במגדל השן. ואז אני מסתכלת אליו, ואני אומרת, אני לא מבינה על מה הבכי, על מה הוא מצטער, מה הוא הגיע לפאנל הזה, כאילו נפלו עליו השמיים, הוא בחור צעיר, והוא עוד יכול לנצח הכל. ואז אני בוחרת לעשות מעשה, ואני מתקשרת לאולפן, ואני מבקשת את המפיקה של התוכנית, ואני אומרת לה, אנחנו דיברנו על אומץ, אבל פה הייתה לי עזות מצח. אמרתי לה, אותה מפיקה, רונן שמתראיין כרגע באולפן, כשהוא יוצא מהאולפן, תני לו את הטלפון שלו, שלי, ותגידי לו שאני הדנטר, ושיש לי תפקיד בשבילו. עכשיו, לא היה לי שום תפקיד, לא ידעתי על מה אני מדברת בכלל, אבל ידעתי שאני רוצה לעזור. אגב, לימים הבנתי שהטוויסט בעלילה אצלי, לעבור מסחירה לעצמאית, יושב מאוד על משבצת השליחות. אתה יודע, כשאתה עוזר לאנשים בפרנסה שלהם,
כן.
אם אתה לא מונע מאזורים של שליחות ותרומה ואהבה, אז אתה לא יכול להיות שם. ופשוט רציתי לעזור לו, אבל ידעתי שאם אני לא משתמש, אם אני לא מגיעה חד משמעית ומגיעה, אתה יודע, עם איזושהי מניירה שאני יודעת על מה אני מדברת, היא תנפנף אותי. ואז באמת, כעבור שעה הוא מתקשר, הוא אומר, שלום, קוראים לי רונן, אמרו לי להתקשר אלייך. אמרתי לו, כן. ואז היום אני צוחקת, כי לא היה לי אימייל בכלל. לא היה לי אימייל פרטי, היה לי אימייל במקום העבודה, ואני אומרת לו, תקשיב, יש לי משרה בשבילך, תשלח לי בבקשה את קורות החיים. הוא אומר לי, בסדר, לאן לשלוח? אני אומרת לו, חכה רגע, אני עוד מעט חוזרת אליכם עם האימייל.
תן לי לפתוח בג'ימייל.
רץ על הג'ימייל, פותחת אימייל, חוזרת אליו, אומרת, תשלח לזה. אני לא יודעת אם האימייל הזה עדיין קיים בכלל, כי היום האימייל שלי הוא על שמי, רינת, שטרודל רינת נחום סויאל. ואז הוא שולח לי את הקורות חיים, ואני אומרת, מה אני הולכת לעשות עם הקורות חיים האלה? אני התחייבתי לעזור לבן אדם. ואז קורה מקרה נוסף. מתקשרת אליי ביום ראשון, כאמור זה היה ביום שישי. מתקשרת אליי ביום ראשון, יועצת ארגונית, שאני לא רוצה להגיד את שמה, כי גם לה אני חייבת את הנקסט סטפ שלי. היא אומרת לי, רינתי, את חייבת להציל אותי. אמרתי לה, מה קרה? תמר, מה קרה? היא אומרת, תקשיבי, עודד לוינטר, שהוא מנכ״ל סיסטמטיקס, מנכ״ל ובעלים של סיסטמטיקס, מחפש כבר חצי שנה, איזה R&D משהו, אני אפילו לא OCTO, או ארכיטקט ראשי, או R&D, כן. או משהו כזה, אני אומרת לה, תמר, יש לי. היא אומרת, מה את אומרת, באמת? היא אומרת לה, כן. אני אומרת, תני לי את המייל, עכשיו אני סוגרת את הקובץ, אני שולחת לה, מה אתם חושבים שקרה? הבחור התקבל.
וואו.
עכשיו, אני לא ידעתי שאפשר להתפרנס מזה, אני פעלתי מתוך שליחות. כעבור חודשיים, מתקשרת אליי המזכירה של עודד לוינטר, המנכ״ל של סיסטמטיקס, הוא לא יודע, הוא פשוט לא יודע, אני חושבת שלראשונה, אם הוא שומע, שמע את זה לראשונה, והמזכירה אומרת לי, רינת, עודד שאל למה לא הוצאת חשבונית. עכשיו, אני לא ידעתי על כמה להוציא חשבונית, ולא ידעתי, אבל לא משנה, כמובן שזה היה פיילוט בשבילי, כדי להבין שזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה להגיד לכם שהסיטואציה המאוד מקרית הזאת, עשתה לי בוטוקס בפרצוף. אני הבנתי שהנה זה הייעוד שלי, זה מה אני רוצה לעשות, לחבר בין אנשים טובים, לארגונים טובים.
נשמע כאילו קיבלת סימן מלמעלה למה
בוודאי,
שאתה רוצה
לעשות. שאני חייבת לעזוב את העבר, כן. ולא חייבת לעזוב את העבר, להישען על העבר ולהתעצם על בסיס הנכסים התעסוקתיים שלי. הלאה, ומאז ועד היום אני כמובן עוסקת בהשמה, אני לא עושה כל השמה, אני עוסקת רק במשרות מאתגרות אותי, שאתה יודע, שגם לי יהיה ברק בעיניים, שזה לא ישעמם אותי, ואני כן נרתמת לאתגרים בעולם התעסוקתי, בעולם של הגיוס. בדרך נדרשתי לעשייה נוספת, מועמדים בכירים, מסתבר שרוב האנשים שעובדים הרבה שנים, לא בהכרח יודעים לתאר מה הם עושים, ומה הם טובים, או למה הם שחקני רכש טובים לארגון. אז מצאתי את עצמי, איך אמרה לי פעם מישהי שלא אני בחרתי את המקצוע, אלא המקצוע בחר בי. כן. מצאתי את עצמי 50% מהזמן מקדישה למנהלים שנמצאים בצמתי T, בדיוק כמוני, מכוונת אותם, how to do and what to do, וגם לדבר על עצמם באופן כזה שמישהו יאמין להם. זה כמו אודישן בכוכב נולד. איך, כן. איך השופטים שם אומרים, לא ריגשת אותי, זה לא נגע בי. הרי מה זה לא נגע בי, לא ריגשת? יש משהו שצריך בכל זאת, מעבר למסרים היבשים, הייתי R&D, ניהלתי 5 עובדים, עשינו פרויקט בטבע, ספר סיפור, סיפור, כן. הוא לא חייב להגיע מאזור של מורשת קרב, אבל הוא צריך להיות, וואו, ואם אין וואו...
תרגש אותי.
תרגש אותי, רפי, בדיוק. וזהו, כן. כי בסופו של דבר, אתה לא, בעת הזאת, אתה לא יכול להיות more of the same.
כן. טוב, אתה... אנחנו תכף נגיע לעניין הזה, נמשיך מהנקודה הזאת.
זה האבולוציה שלי, כן. מאז ועד היום, אני מתבססת, נשענת על ה-20 שנה בעולמות ה-IT, לימים אני כמובן עוסקת גם בגיוסים בריטל ובפיננסים, הייטק, טכנולוגיות מתקדמות, זה פחות או יותר הדומיין שלי.
מעניין, וואו, סיפור... מאוד מרגש, כמו שאת ביקשת ממועמדים לספר על עצמם. כן. יפה מאוד. אוקיי, אז הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, להתמקד בו, אחד הנושאים בעצם זה הדהנטינג, ובשנים האחרונות מציאת עובדים מוכשרים קיבל באמת המונח הסקסי הזה. בואי תספרי לנו קצת על המקצוע הזה, ואיך הוא מתקשר לנושא של מציאת טלנטים.
אני נוטה... לא לייחס למושג הזה, אגב, אם אתה עושה, אתה יודע, טרנסלייט יבש, אז זה צייד
כן,
ראשים.
כן.
אני לא נוטה לייחס לתפקיד הזה מקצוע. אני לא חושבת שזה מקצוע, אני חושבת שזה כישרון. זה כמו להיות איש מחירות. זאת אומרת, איש מחירות יכול למכור עכשיו... פוליסה לביטוח ויכול מנוי לשחל ויכול גם למכור לפטופים של דל כי הוא יודע למכור נקודה יש לו את זה אז אני חושבת שמי שעוסק בהנטינג לפני ההד בהנטינג זה קודם כל מבוסס על הכישורי זיהוי שלך הזיהוי כן. צריך לשבת על שני פרמטרים מרכזיים הם גם מקצועיים וגם פרסונליים, אגב, אנחנו הרקרוטרים, מאוד מתייחסים לעובד, לכשהו הוא מגיע לאיזשהו תפקיד, קודם כל האישיות שלו. אגב, 80% מתהליך קבלת החלטה, go, no, go, לגבי המועמד, יושב על ה-DNA הפרסונלי, 20% על המיילג' התעסוקתי שלו. כן. אז כאמור, זה הפרמטר הראשון בבואנו להבחן, לזהות, אוקיי? ההנטינג, לצוד, אנחנו, את מי אנחנו הולכים לגייס, אנחנו מזהים האם מי שעצרנו אותו בלינקדין או ב-CV או אפילו באיזשהו מינגלינג, באיזושהי תערוכה, האם הוא יושב על משהו שאנחנו מחפשים. זה, שם זה מתחיל. הדבר הנוסף יושב על בעיקר על התרבות שהוא חי בה. יש, זה יושב עדיין על הזיהוי, זיהוי התרבויות. קשה מאוד לעשות גיוס מוצלח אם לא זיהית את היכולת של המועמד להיטמע בתרבות שהוא לא היה בה מעולם. אוקיי?
כן. זה לאו דווקא תרבות ארגונית,
זה לאו דווקא לוקלית או גלובלית, זה... או קורפורט, או איזה בית תוכנה ישראלי, זה יושב גם על, נאמר, אם זה ארגון מאוד גדול, מין מונסטר כזה, אתה יודע, זה יכול להיות נייס, מייקרוסופט וכזה, או איזושהי חברת בית תוכנה מוישה הוא בנה, זאת אומרת, אלה מעברים שלא כל אחד יכול להם, תפיסתית, כי הוא הורגל. אז שני הדברים האלה לזיהוי הזה שאנחנו מזהים תרבות ו-DNA פרסונלי ואג'נדה מקצועית יושב על אופטומיזציה זאת אומרת איך אותו מגייס קרי הדהנטר מייצר סיטואציה של אופטומיזציה למגייס כי אני הרי מגיעה בשמו של המגייס
כן
אני הרי שליחה שלו, ואני צריכה לזהות את ההתאמה המקסימלית לארגון, למנהל המדווח, לתרבות, לאטמוספירה, עוד לפני שאני מזהה אם הוא באמת, כמובן שאני לא אראיין מישהו שמגיע מנהל מחירות משטראוס להיות איש מחירות במייקרוסופט, כאילו, או כן, אבל לא, זה צריך להיות מאוד מאוד מקצועי כדי לזהות האם האדפטציה היא מדויקת. אני יכולה להגיד שגם הנושא של ההנטינג עבר כמה גלגולים. ההנטינג התחיל ממקום מאוד אגואיסטי. ההנטינג התחיל ממקום שבו מגייס רצה במערכות כפולות ומכופלות לגנוב מהמתחרה שלו. ואז הוא חשש לעשות את זה, כי הוא אמר, אם אני גונב לו עכשיו את הסמנכ"ל כספים, מחר הוא יגנוב לי את המנהל מחירות, ואז זה הופך להיות קניבלים, לא יוצא מזה, גם הוא לא כל כך רצה שזה יהיה כתוב לבתיק האישי ברפיוטיישן, שהוא גונב עובדים ממתחרים, ואז הוא ממנה סרסורים לעשות את זה. אנחנו, ההדהנטרים, התחלנו בתור סרסורים. מי שלא היה מוכן לגנוב מהמתחרה, אז הוא ביקש ממישהו שיעשה את זה בשמו, ואז תמיד אפשר להגיד, המגייס אומר, אני, מאיפה אני יודע מאיפה היא לקחה אותו, היא הביאה אותו, זה לא אני, זה היא. וככה זה התחיל. זה התחיל בסרסרות. ולימים, אם מגייס רצה למשל R&D מאוד מאוד מסוים, שיש לו התמחות בסייבר, ונאמר הקים איזשהו מרכז פיתוח, אז הוא היה אומר לי, תקשיבי, יש אחד שקוראים לו מוישה כהן, בחברה כזו וכזו. אם הוא לא יבוא, קודם כל תתחילי להביא אותו, אם הוא לא יבוא, תמצאי לי תואמי מוישה כהן. כן. ואז פה מתחיל מסע לאתר תואמי מוישה כהן. זה יושב על ההנטינג, זה על האיתור, זה על הזיהוי, זה על האדפטציה של הפנטזיות של המגייס אל מול מה שהמגויס יכול לספק לו בפנטזיות, בצרכים המקצועיים, בתשומות, בהרבה מאוד דברים. ככה זה התחיל, ההנטינג התחיל כך. היום אני חושבת, אולי, אתה יודע, זה העת לדבר על זה בכל רם, ההנטרים למעשה די, זה הולך ופוחת הדור. אנחנו עוד שנה כבר לא נוכל לכהן כהנטרים. עוד כל ההילה סביב ההנטרים היא תהיה די שנויה במחלוקת, היות והיום למגייס יש דרך להגיע לכל אחד, לא בארץ, בעולם, באמצעות הלינקדין. וזה לא בהכרח, אם הוא נמצא אצלו במעגל הראשון, גם אם אני נכנסתי עכשיו לביל גייטס, והוא במעגל השלישי שלי, אבל אם הוא ראה שאני הצצתי לו בפרופיל, יכול מאוד להיות שהוא יחזור עליו, ויגיד לי, רגע, למה הצצתי בפרופיל? וזה קורה לי.
כן, כן.
אז היום מגייסים לא ממש צריכים הנטרים, כי הם יודעים להגיע למי שהם צריכים. מגייסים זקוקים לאנשים שיעשו עבודת איתור, והנטינג והשמה רק במקרים הבאים. אחד, משרה מאוד 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 ועוד פעם קשה. זה יושב על אזור גיאוגרפי, זה יושב על נישה מאוד מסוימת, זה יושב על איזושהי קונסטלציה שחייבים מישהו שמגיע עם ידע פרסה באזור הזה, אז הוא יהיה מוכן לשלם על זה. סיטואציה נוספת זה שמשרה היא מאוד דיסקרטית. למשל הולכים לפטר מישהו ולא רוצים שאפילו ה-HR תדע, אז מוצאים את זה החוצה ומוצאים מישהו ואז מפטרים את הקיים. והסיטואציה השלישית שהיא די רווחת זה ש-HR'ים מעדיפים להיות פחות מעורבים בסחי. מה זה סחי? להתחיל לראיין עכשיו 40 מועמדים ולשמוע מה יש להם, וזה מייגע, זה סזיפי. אז היא אומרת, היי ג'ן, תני לי לעבוד פה, תני לי לנהל את המשאבי אנוש שלי בוויזה, ולכי את חפשי לי עכשיו מנכ״ל, סתם, שם הוא מחפשי מנכ״ל, מחפשי משהו אחר. ואז היא מבקשת ממני, תביא לי את הלונג ליסט ואת השורט ליסט, אני מביאה לה את האוכל לעוס. כן. ואז כל מה שהיא צריכה זה בעצם קבל החלטות, היא גורם תומך, גורם המחליט זה לרוב יור או מנכ״ל, וככה מתקבלים מועמדים בכירים לעבודה. זה יהיה נכון לומר של משרות ביניים, זוטרים כמובן שלו, ביניים, כמעט ולא עושים גיוסים מבחוץ, מגייסים לבד, רק בכירים פונים להנטרים ומגייסים. או משרות מאתגרות שהן קשות. אם תרצה, אני יכולה לתת לך דוגמה למשרה מאוד קשה שקיבלתי לאחרונה. זה ממש לא הדומיין שלי, אבל פנו אליי לאתר מנכ״ל לרשת שמתמחה במשהו מאוד מאוד מסוים למסעיות ואוטובוסים.
אוקיי. יש פה את האלמנט של הנישה שציינת קודם.
ברור. כן. ברור. אתה יכול להיות מנכ״ל לאזור. אני לא יודעת בכלל איך נראית מסעית מבפנים. כן. אבל נדרשתי למנות מנכ״ל. אתה יודע כמה עבודת מחקר נדרשתי, אתה יודע, להירתם כדי ללמוד את האזור הזה בכלל, את הנפשות הפועלות. הלכתי לראות מוסך מבפנים, כי זה אזור שהוא זר לי לגמרי, מסתבר שהם 3 שנים לא מצליחים למצוא מישהו טוב, ולכן הם פנו אליי. יש עוד סיפורים כאלה.
כן, כן, אני יכול להגיד לך גם בחברה שאני עבדתי בה, וגם מסיפורים ששמעתי מחברים בעולם של הייטק, שיש משרות שלא מאוישות כמה חודשים, ולפעמים יותר משנה ויותר משנתיים, כי לא מצליחים למצוא את הבן אדם המתאים לתפקיד, ולפעמים הפוזישן הזה בסופו של דבר גם נסגר, כי אומרים, אם אנחנו לא מצליחים למצוא בדיוק את הבן אדם, אז אין לנו סתם מישהו להביא ולשים שם. אבל
יש משהו, יש לזה השלכה בעייתית שקשורה לתדמית של הארגון המגייס גם. אתן לך דוגמה, יש חברה מאוד גדולה, מאוד מוכרת, שב5 שנים האחרונות התחלף שם אותו מנהל עם אותו תפקיד 3 פעמים. היה אחד, היה עוד אחד, ולאחרונה התפטר האחרון. ומנהלים כמעט 8 חודשים ניסיון לגייס לאותה משרה. מה קורה למועמד פוטנציאלי שאני פונה אליו? הוא אומר לי, תעזבי, 3 הלכו כנראה, זה חברה, משהו שמסריח. או הם מתחילים לנבור, איך זה יכול להיות שיש שם טראפיק כל כך עצום, לא רק באזור הזה, רוב האנשים בארגון לא שורדים קדנציה של מעל שנה.
יכול להיות גם שנותנים יעדים לא ריאליים.
ואז המועמדים מבינים שבארגון הזה הם לא רוצים לעבוד.
כן.
ואני צריכה להיות משרתם של 2 אדונים. פעם אחת של הארגון המגייס, ופעם שני, פעם שנייה לגייס מועמד, ולדעת שאני לוקחת אחריות עכשיו על זה שהוא סיים מקום אחד, והוא נכנס לאיזושהי פנטזיה, ויכול להיות שהוא יגיד לי, תגידי לי, לאן הכנסת אותי? אז זה מין סיטואציה שהיא טיפה בעייתית לי, אבל זה סוג, זה אחד מסוגי האתגרים שההנטרים נדרשים להם.
וואו, מעניין מאוד. טוב, אנחנו יכולים לדבר שעות רק על הנושא הזה של הדהנטרים.
כן, אבל עוד מעט יש קבלת שבת, נו, צריך עד לקנרות. כן,
אז טוב, בואי נצא לאיזו הפסקה קצרה ונחזור. אוקיי, רינת, אז דיברנו על הסיפור הבאמת מעורר השראה שלך, וגם על הנושא הזה של הדהנטינג. בואי נעבור קצת לדבר על, על הצד של אנשים שרוצים לפתח את הקריירה שלהם, ובעצם למצוא את התפקיד שהם מתאים להם. נושא של ניהול קריירה בעצם. תספרי לנו קצת על מה את חושבת לדעתך מהניסיון שלך, איזה שיקולים בעצם אנשים צריכים לעשות כדי למצוא את התפקיד שמתאים להם, כדי למצוא את הקריירה שמתאימה להם, מצד אחד כאלה שמתחילים את הקריירה שלהם, ומצד שני גם אנשים שמגיעים ככה למה שנקרא באמצע החיים. את הזכרת גם קודם את המשבר של גיל 40 בסיפור האישי שלך. אנשים שבשלב מסוים מתחילים, עושים מה שנקרא לחשב מסלול מחדש. מה הדרך הנכונה בשבילם, את חושבת, בעצם למצוא את מה שמתאים להם?
ראשית, אני פחות חושבת, אתה יודע, אם היו שואלים אותי בגיל 25, מה את רוצה להיות שתי גדולה?
כן.
אז אני חושבת, לאורך כל השנים, אני אמרתי, למשל, אמרתי שאני מאוד רוצה לעשות טלוויזיה, שטלוויזיה מעניינת אותי, ושכאילו ה-wish for thinking שלי זה להיות מפיקת סרטים דוקומנטריים. לא ידעתי וואו. כבר אז שיש משהו במה שאני עושה היום שהוא אחד מהמרכיבים של הפנטזיה שלי, אבל בכל שלב שפגשת אותי בצבא, אחרי הצבא, גם כשכבר הייתי בתפקידים, בתפקידי מפתח, מה את רוצה להיות שתהיה גדולה? אמרתי, אני רוצה לעשות טלוויזיה, אני רוצה לעסוק בדוקומנטציה, בסרטים דוקומנטריים. זו הייתה הפנטזיה שלי. אבל זה אני רק פתחתי סוגריים. אני אסגור סוגריים ואני אומר שאני חושבת שקשה מאוד לקבל החלטה באופן רשמי, כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות מנכ״ל אמדוקס, או כן. מנכ״ל נייס, או מנכ״ל מייקרוסופט.
אבל צריך להתחיל ממשהו.
לא, אין כאלה, זה לא מתחיל באמירה כזאת. זה יכול להתחיל באמירה שמאוד קשורה למשהו שקשור לתחביבים שלך. זה יכול להתחיל משם. זה יכול להתחיל משם. תחביב גם יכול להיות, נאמר, להיות בתקשורת עם אנשים. זה גם תחביב. יש לי מועמדים שאומרים לי, אני לא רוצה, תעזבי, אני רק תני לי את המחשב. לא רוצה, אל תני לי לנהל אנשים, אני והמחשב וזהו.
כן.
כי זה לא חלק מה-DNA שלהם עכשיו להיות לא, הם לא people oriented. וברגע שאתה נולד כזה, שאתה אוהב אנשים, ואתה צריך סביבה, ואתה צריך כפיים, ואתה צריך להיות בתנועה, ואתה צריך להיות ורבלי, ואתה צריך כל הזמן, אתה יודע, אתה בולע את החיים במנות קדושות, זה הזרע, שבו באיזושהי סיטואציה, אתה תיפגש עם הייעוד האמיתי שלך בקריירה. זה יכול להיות, אם באזורים האלה, זה כמובן יכול להיות איש מחירות, אבל עד היום ששואלים אותי מה את יודעת לעשות הכי טוב, אני אומרת למכור. היום אני מוכרת ידע, אבל כן. שנים אני מכרתי דברים אחרים. אני כל הזמן מוכרת, כל הזמן מוכרת. אני מוכרת מוצר, היום מוצר שהוא קוראים לו את ה-professional services שלי, אבל אני כל הזמן מוכרת. כן, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת להיות בסביבה, אני אוהבת כפיים. אני אוהבת להרגיש שאתה יודע, עברתי איזשהו תהליך, שעשיתי איזשהו אתגר וניצחתי, אתה יודע, נורא, נורא בא לי לנצח, ואני אוהבת להיות בסביבה של ווינרים. אז זה קשור למבנה אישיות שלי. עכשיו, כשאנחנו פוגשים ילד, סליחה, תלו, אתה יודע, אני מבקשת סליחה מהמאזינים, אני אומרת לילד בן 25 ילד,
כן.
אבל אני פחות חושבת שאפשר להתאפיין עד גיל 30, בייעוד התעסוקתי, במסלול התעסוקתי, בוויז'ן, במהות התעסוקתית, פחות. אני חושבת שמגיל אנחנו, אתה יודע, אנחנו, מה לעשות, חיים במדינה שהחיים שלנו מתחילים או בגיל 21 או בגיל 25, או אחרי הצבא או אחרי התואר הראשון. ונגיד שאני לארג'ית איתך, ואנחנו מתחילים, כי אחרי הצבא נסעת לדרום אמריקה, כן. אנחנו מתחילים את החיים ב-25. מ-25 עד 30, מה בעצם קרה? קרו שני דברים. פעם אחת התחלת לעשות ניסוי ותהייה. אמרת, אני אהיה מנהל חנות AMPM. מה אתה יודע? אתה עוד לא יודע מה אתה רוצה כן. לעשות. פעם שנייה, אני יכול לזור פרחים בזר פור יו. אנחנו עוד לא יודעים, אתה גם יכול להיות במוקד דקה ה-90 ולמכור חבילות נופש בטורקיה. אתה יכול בעצם לעשות הכל, כי אין לך ניסיון במשהו, אין לך איזושהי פנטזיה לעשות משהו, אתה מתחיל להיות אירוע מתגלגל. זה האזור האחד. האזור השני, אם לא למדת. אם למדת, אז אתה אומר, אוקיי, אני מעתה מתחיל לצבור הון תעסוקתי. מה זה הון תעסוקתי? עזוב את המקצועות החופשיים, שזה עורכי דין ורואי חשבון, שהם כן. חייבים לעשות סטאז'. אני מדברת על, נגיד עכשיו גמרתי תואר ראשון במנהל עסקים בקריית אונו, באוניברסיטה, במכללת אונו. אני רוצה לעשות עסקים, אז רגע, מה אני עכשיו יכול להיות מנכ״ל? לא. ומה אני מתחיל? איש מכירות. רוב האנשים שרוצים לעשות עסקים מתחילים אנשי מכירות. אנשי מכירות, אנשי שיווק, אנשי פיתוח עסקי וכזה. יש כאלה דור טו דור, היום כבר אין כל כך דור טו דור, יש שטר, יש טלפון, טלמיטינג, טלמרקטינג. הם רוצים לחוש את מי? את מי שלימים יהיה הקסטמר שלהם.
כן.
אוקיי? אם הוא למד מנהל עסקים, הוא אומר, אני רוצה להיות שאני אהיה גדול מר מנכ״ל, הוא יתחיל את האבולוציה שלו, מה שנקרא, מהפזצתות, מהשטח. אם הוא בתפיסתית, הוא מר מנהל, אתה מכיר את אלה שאתה שואל אותם מה אתה יודע לעשות הכי טוב? הוא אומר, אני יודע...
להגיד לאנשים אחרים מה לעשות.
לא, אני יודע כן. מכלום לעשות משהו.
אוקיי.
או כאלה שיותר מתוחכמים אומרים A to Z. מה זה כן. הקשקוש הזה? זה בעצם להגיד, אני יודע להיות מנהל תפעול. לתפעל את האנשים שיעשו ככה, לתפעל את השירות שיעשו ככה, לתפעל את זה, לענות לזה. הוא כל היום עושה טרנזקציות. כן. כאילו אם זה קשור למבנה האישיות שלו, הוא יכול להיות בתור מנהל תפעול ב... אני יודעת מה, עכשיו במשלוחים של שופרסל, ובעוד 10 שנים תפגוש אותו באיזשהו COO של קבוצת תדביק, בסדר? אבל הוא התחיל באיזשהו מקום שמה, שישב לו על המניירה האישית, על, על, על התשוקה שלו, לנהל, להיות מנוהל, להיות קרוב לאנשים, להיות קרוב לטכנולוגיה, להיות קרוב לכספים, להיות קרוב לאינוביישן, זה תמיד מתחיל באזור גיל ה-30. עד גיל 30 אתה עושה פיינטיונינג. אתה אומר, טוב לי, לא טוב לי, לא בא לי טוב בבטן, האזור הזה לא נראה לי, כן נראה לי. אני זוכרת שלי הייתה נגיעה קטנה מאוד בתיירות. הייתי מנהלת פיתוח עסקי בדקה ה-90, הייתי בצוות שהקים את הדקה ה-90, פחות או יותר, ואני זוכרת שהייתי בשט נפש מהאזור הזה, זאת אומרת, זה, באיזשהו שלב זה כבר אפילו הגעיל אותי, לא למכור חבילות נופש בטורקיה, אלא יותר הקבוצות וה-FIT והזה והיעדים, אמרתי, אני הכי טובה בלטייל, אני פחות טובה בלייצר עכשיו חבילות בתיירות, וממש סבלתי.
כן.
וזאת אומרת שגם עכשיו אם תציע לי משרה ב100,000 שקל בתחום התיירות, אני אגיד, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, אבל את זה מתי אתה יכול לעשות? אחרי שכבר נגעת, עשית, פגשת, ואמרת, זה לא טוב לי בבטן.
כן.
אוקיי, נחזור לאלה שלומדים. אלה שלומדים וגמרו תואר. תראה, יש כאלה שלמדו גיאוגרפיה או ארכיאולוגיה. אין מה לעשות עם זה. אתה רוצה להיות מורה לגיאוגרפיה, אתה לא צריך אותי כמנהלת קריירה. אבל אם למדת...
צריך תלו.
לא, המסקנה, אם המאזינים רוצים עכשיו מסקנה, אל תלך ללמוד תואר בשביל שיהיה כתוב לך ב-CV, BA, בארכיאולוגיה, כי צריך תואר, תואר ראשון. לא כן. צריך. אם אתה רוצה ללכת להיות ארכיאולוג במצדה, לך ללמוד ארכיאולוגיה. אבל אם אתה רוצה להיות סמנכ"ל פיתוח עסקי ביהוד הרשתות, אל תלך ללמוד ארכיאולוגיה. זה לא יעזור לך. ארכיאולוגיה לא תעזור לך. ולכן אני אומרת, אם יש טיפ שאני יכולה לייעץ, וזה מה שאני עושה לבוגרי תואר, באתם ללמוד, תעשו שימוש ב3 שנים האלה, כי הם מהווים סטאז'. הם חלק מהאבולוציה התעסוקתית שלכם. לגבי הטוויסט בעלילה, אנשים שנאמר עשו הרבה מאוד שנים תפקיד מסוים, ופתאום, אפרופו גיל 40, אומרים לו, אני רוצה לעשות משהו אחר. תראה, אם זה מגיע ממניעים אידיאולוגיים ציוניים, דיינו. כי כבר יש כאלה פורשי הייטק ודים שעשו אקזיטים ואופציות, שמופציות, בונוסים, קונוסים, והלכו להיות מורים במוצא אזורית חוף השרון, או בגימנסיה הרצליה, כי בא להם ללמד, וזה מה שעושה להם טוב, ויש להם את הלקשרי, כי בבנק יש גם כסף, והם כן. יכולים להרוויח 6,000 שקל בחודש. אני לא מדברת על אלה. בטוויסט העלילה אני לא מדברת על אלה. אני מדברת על אלה שהם... יש כן אזור שאני רוצה לגעת בו, של פורשי צהל, בגיל 45, שאני לא מזמן הרציתי לפורשי צהל. ישבו באולם תתי אלופים, ואני חושבת הייתה אלופה גם, תתי אלופים ורבי סרנים וסגני אלופים, כל מיני כאלה אנשים טובים מדהימים שעשו תפקידים מעולים. אבל מצאתי את עצמי אומרת, ואני הולכתי מהאמת שלי עד הסוף, אמרתי להם, אני אמרתי הילד הוא עירום, אני אמרתי להם, רבותיי, בגיל 45 אתם צריכים להמציא את עצמכם מחדש. והם כולם קמו עליי, הם רצו להרוג אותי, כי הם לא מבינים שלצאת מצהל זה לצאת ממלכר. זה, בצהל אף פעם לא יפטרו אותך אם עכשיו כן. עשית איזושהי בעיה עם לקוח אסטרטגי. בצהל אתה על פי רוב מבזבז כסף. אתה לא מכניס, אתה לא עוסק ברווניו. אתה לא גורם למישהו כן. להכניס כסף.
לא
אתה רק מוציא כסף. גם נותנים לך דולר סיוע גם מארצות הברית, גם את זה אתה מבזבז. זאת אומרת, אתה כל הזמן מבזבז את הכסף.
כן.
ברגע שאתה נדרש עכשיו להתחיל להעצים כסף של צ'רמן, או של בעל הבית, או של חברה, הפרמטרים המדידיים הם אחרים בתכלית. זה פחות מנהל טיפולי, זה יותר מנהל תהליכי, שההשפעה שלו היא השורה התחתונה של הארגון, מה שלא קרה בצהל. 25 שנה, יצאת בגיל 45, בדרך כלל האנשים האלה לא מוצאים את עצמם, והעצה שלי להם, זה אל תתחילו בתור זוטרים, אלא תכנסו לארגון בפולוורס, מספר 2, מספר 3, ותשתמשו בארגון כפלטפורמה ללמוד, אחרי 3 שנים תצאו לאזרחות. כי מצהל אתם לא יכולים לצאת לאזרחות עם מקצוע, אוקיי? אבל יש אזורים דומים, אתה יודע, גיסי הוא הקמצר, קצין משטרה צבאית ראשי.
כן.
וכשאני אומרת לו, גולן, לאן תלך? מותק. אז כאילו אני חושבת שכאילו המקום הכי הגיוני שהוא ילך, זה לאזור של, אני יודעת מה, להיות חברה של אבטחה או חוקרים או כזה מין. אבל הוא יכול הרבה מעבר לזה, ואז אתה נכנס לאיזושהי דילמה, כי אתה, מה עם האינטלקט של הבן אדם, מה עם האינטליגנציה הרגשית, מה עם, עם היכולת התמודדות עם משברים, ומה עם, עם הסטרסים שהוא חי, וכאילו אתה חייב להכניס את הכל הטמפלט, ואז אתה נכנס לדילמה, אז איפה השאלה נשאלת? ואז אתה צריך לשאול אחד, תת אלוף שעוזב את הצבא, זה, אתה צריך לשאול אותו, מה אתה רוצה לשתי הגדול? ואחרי מה הוא הולך? אחרי הבטן. לא אחרי מה שהוא עשה בצבא. אם הוא יחליט פתאום שהוא רוצה להיות מנכ״ל רשת המתנסים בישראל, הוא ילך לשם, והוא יצטרך להפיל על המתמודדים שיגיעו לרעיון, ולא לנצח את הרעיון. הוא צריך להפיל על אותם מתמודדים, כי כן. מספיק שאני הייתי מנכ״לית מתנס בפתח תקווה, עברתי אותו בסיבוב, נכון? אוקיי. אז אני חוזרת לגיל 40 שבו יש לנו כבר איזשהו מנעד של נכסים, תעסוקתיים שצברנו. פעם אחת יכול להיות שאנחנו בעשר שנים האחרונות היינו באזור ממלכתי, מוסדי, ציבורי. היינו או במשרד האוצר, או בבנק ישראל, או היינו, אני יודעת מה, עוד איזה, אולי בקופת חולים מכבי, בסדר? זה אזורים שאתה יודע, שיש שם, זה עובדי מדינה, מה שנקרא, כן? אז, ואז אתה אומר, אם אני כבר מדבר את השפה, ואם אני מבין את התרבות, כי הקצב בארגונים, פיננס, מוסדים ציבוריים, ממלכתיים, הוא קצב שונה מארגוני הייטק או מארגונים כן, פיננסיים בו. תחרותיים. ואז הוא יכול להטמיע את הידע שהוא צבר באזורים האלה לנקסט סטפ שלו, והוא משתמש בניסיון שהוא צבר, למשל, איך עובדת הרגולוציה בעולם הבריאות, ומי מקבל החלטות, ואיזה שלבי, נאמר, אפילו איך עובדים מכרזים וכולי, אתה ואני ניכנס לשם, הרי לא נדבר את השפה, לא נדע כלום. תשאר בנפשך שאנחנו פוגשים בחור נחמד, שבגיל 25 הוא היה מנהל מחירות בתלדור, מחר פרויקטים ב-CRM. ואחר כך הוא היה מנהל מחירות במייקרוסופט, מחר פרופשנל סרוויסיס בקלאוד.
כן.
וכעבור 3 שנים אנחנו פוגשים אותו פתאום, לא תאמין, ב-BMC. ואז אתה אומר, פעם אחת הוא מגיע מהסופטוור, ופעם השנייה הוא מגיע, הוא מחר לאנטרפרייס הישראלי, ופעם שלישית הוא דובר את השפה ומכיר מתחרים, ופעם רביעית הוא יודע למכור למנמר, והוא יודע למכור למנהל IT, והוא יודע ל-CTO וכו' וכו'. ואז אתה פוגש אותו אחרי 15 שנה. מה נראה לך? שעכשיו הוא יחליט להיות מנהל מחירות בשטראוס? הרי קודם כל, ה-ROI שלו מאוד נמוך. מקבל ההחלטה שיצטרך לקבל ההחלטה, האם לקבל את זה שהיה קודם בקוקה קולה, ולפני כן היה בתנובה, ולפני כן היה ביוניליבר, את מי הוא ייקח? את הבחור ממייקרוסופט? לא, לא. הוא ייקח אותו, ואז בעצם מגיע לאיזושהי סיטואציה מאוד צרה של החלטות מבוקרות. שאתה אומר, אני בעצם פונה למקום שה-ROI שלי הוא גבוה, שיש לי ערך תעסוקתי, שאני יכול להטמיע ידע. זה לא סוד שידע זה כוח.
כן.
וכוח מייצר יכולת הסתכרותית. כי אם אתה בא היום ל-HR במייקרוסופט, ואתה אומר, תקשיב, אני 15 שנה מוכר פתרונות IT לאנטרפרייז הישראלי. מה שאת רוצה? קלאוד, CRM, BI, גולגלות, הכל מכרתי בעולמות ה-IT. כל מה שיהיה נותר לשניכם לעשות, זה עכשיו להתווכח למחיר. אתה רוצה 35, והיא מוכנה לשלם 28. לא, אין שם... ועל מה שוב אנחנו מתעכבים? אנחנו מתעכבים על ה-80-20. 20% מתהליך קבלת ההחלטה אצל אותה HR-ית ממייקרוסופט יושב על המיילג' התעסוקתי שלך. על זה ש-15 שנה היית ב-IT ואתה דובר את השפה ומכיר את מקבלי ההחלטות ו 80% על ה-DNA הפרסונלי. היא אומרת, רגע, 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 הוא לא, הוא קצת יהיר, הוא קצת ארוגן.
הוא לא בא לי טוב.
הוא לא בא לי טוב. כן, יש לנו גם כזה. הוא שחצן, הוא לא יסכים לקבל מרות, כי שם הוא ניהל, ופה הוא צריך להיות מנוהל.
כן.
מה קבע בסוף ה-80%? ב-80% אגב, יש עוד דבר שקוראים לו reputation. אחרי שאתה מתראיין, לעתים זה לפני, היא מרימה טלפון לחברה שלה שהיא מנהלת חשבונות בתלדור. היא אומרת לה, תגידי, את מכירה את יוסי דן? היא אומרת לה, אל תגיעי מקל ארוך.
למה נתה דוגמה כזאת? אין, את חייבת לחטוף אותו.
או לחילופין, תחטפי. הוא אפשר לגנוב איתו סוסים. הוא תקתקן, לקוחות מתים עליו, אפשר לסמוך עליו, הוא זה, הוא זה.
נשמע יותר טוב.
כן, ואז מה קרה בעצם? שים לב מה היה גורם תומך החלטה. הגוגלינג האנושי שהיא עשתה, שזה כן. אתה מישהי, חברה שלה, שאתה עבדת שם, והיא יכולה להיות החורצת גורלות. איפה זה יושב? על ה-80%, לא על ה-20. אתה יכול להיות כאמור, one of a kind בתחומך, מה שיפיל אותך זה ה-80%. ה-DNA הפרסונלי ב-reputation. ולכן, אחרים אמרו, טוב שם טוב, משמן טוב, אני אומרת.
כן.
תמיד, תמיד, תמיד תשתדל שמשהו ביושרה שלך, בהגינות שלך, באינטגריטי שלך, בקומיטמנט שלך, לא ייפגע. לא ייפגע. יש עוד חוק שאסור לעשות. בחיים לא לתבוע את המקום העבודה האחרון או אחד ממקומות עבודה. תמיד תגיע לגישור, תפסיד 100,000 שקל, אבל אל תפסיד את היכולת ההסתכרותית שלך ל-20 שנה הבאות. כי כל מעסיק שידע שטבעת או הגעת לבתי משפט או הבאת עורך דין לשימוע,
לא ירצה להתעסק איתך.
לא אתעסק איתך, ויש לי סיפורים מפה עד בלגיה. של כאלה, מה? אבל הגיע לי בונוסים, קונוסים, אתה יודע, הם כבר 3 שנים יושבים בבית. אף אחד לא מוכן לשבת בהם, לגעת בהם.
וואו, מעניין, מאוד מעניין. אני יכול להבין... מאיפה זה בא, כל ההרצאות שאת נותנת בתחומים האלה, רואים שיש לך, שומעים שיש לך הרבה מה להגיד בנושא. אז זהו, אז דיברנו על הסיפור האישי שלך, דיברנו על הדהנטינג, דיברנו על הנושא של ניהול קריירה, היה מאוד מרתק, עכשיו נגמר לנו הזמן. אז רינת, אני רוצה להודות לך שהצטרפת אלינו לתוכנית ושיתפת מהידע והניסיון שלך בכל מה שקשור לקריירה. אני רוצה גם להודות למאזינים שלנו שבילו איתנו את השעה האחרונה. וזהו, שיהיה לכולנו המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה.
תודה רבה. מודה לכם גם.